כן, אז אנחנו בפרק שביעי, בסימן ט', אנחנו אמורים לסיים פה עכשיו את סוגיית הקושר והמתיר. ואחרי שראינו שרב הציע פתרון של קשירה במשכן, איך הווי כשקושרים בהתדות אוהלים, והבאי דחה אותו, שזה קשר על מנת להתיר, והבאי הציע שכנורגי יריעות שנפסק להם נימה קושרים אותה, ורבא אמרתי רצת קושר, אבל מתיר מה יקלה מימר, וכי תאמר שישנה סיטואציה שיש גם התרה, כגון שני חוטים שנקשרו זה בזה, אז הוא מתיר אחד וקושר אחד, לפני מלך בשר ודם הם עושים, כן, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא עושים, ופה אנחנו עומדים. זאת אומרת, פה הגענו בשבוע שעבר, ועכשיו מציע רבה את ההצעה שהיא תהיה הפתרון לשאלה היסודית, קושר ומתיר איפה היה, אחרי שניתחו כל האפשרויות הקודמות, אלא אמר רבה ויתאם רבי אליי, שכן צדי חילזון קושרים ומתירים. אז ראינו כבר את רש"י, שאומר צדי חילזון לצבוע תכלת בדמו, הוא כמין דג קטן עולה אחת ל-70 שנה. אז הם קושרים ומתירים, את מה הם קושרים והמתירים? צידי החילזון, את הרשתות. את הרשתות, כנראה הרשתות עשויות ל... צד החלזונות האלה שהם כמין דגים קטנים, שכל רשתות עשויים קשרים והם קשרים קיימים, ופעמים שצריך ליטול חוטים מרשת זו ולהוסיף על זו ומתיר מכאן וקושר מכאן. אז אני יודע שנקרעת רשת הדייג, אז צריך להשלים אותה מרשת אחרת, אז מתירים את הקטע של הרשת מרשת אחת וקושרים אותה ברשת אחרת. והנה יש פה גם התרה וגם קשירה, שאין עניין הקשירה הזאת על מנת להתיר, והתרה היא גם כן התרה של קשר שהיה אמור לעמוד. אז זה דוגמה לקושר ומתיר שהיה במשכן, במלאכת המשכן. אז מה המשמעות הרוחנית של זה? אז אומר הרב, אלא אמר רבה ואיתימה, ויש כאלה שאומרים שמי שאמר את זה זה היה רבי אליי, שהוא התערב בדיון שבין רבה לאביי, שכן צעדי חילזון קושרים ומתירים. חוץ מהמחשבות העיקריות הקובעות את חותמן על המציאות במטבע הרוחנית של ההשגה השכלית, ישנן אורחות של הרצאה וסגנון, איך להסביר בהרצאה פנימית את הרעיון על פי צבע ידוע, לבניין כוח הציור של הדמיון. הכוח החובק בקרבו את ההדרכה הסגנונית, שהיא רק הסברה שטחית וחיצונית של המושגים, בו התגלו לפעמים בסדר תפיסת חלקיה ניגודים עצמיים, כשם שמזדמנות התאמות ככל אורחות הרעיון. והחילזון העומד לצבוע את הצבע הנרצה, עושה זכר לים, לרקיע ולכיסא הכבוד, ציידיו הם באמת קושרים ומתירים. אלא אמר רבה ואיתם רבי אליי, שכן ציידי חילזון קושרים ומתירים. חוץ מהמחשבות העיקריות הקובעות את חותמן על המציאות במטבע הרוחנית של ההשגה השכלית, ישנם אורחות של הרצאה וסגנון, איך להסביר בהרצאה פנימית את הרעיון על פי צבע ידוע, לבניין כוח הציור של הדמיון. אם אני מבין טוב מה על מה הרב מדבר פה, אז ישנם מחשבות עיקריות הקובעות את חותמן על המציאות במטבע הרוחנית של ההשגה השכלית. עליהם דובר בפסקאות הקודמות. שם אנחנו הזכרנו שני סוגי מחשבות עיקריות. הזכרנו את המחשבה הקונספטואלית, את מארג השיטה המחשבתית, זאת שהיא מפתחת תפיסת עולם, השקפת חיים, תורה, שיטה, שעניינה לשלב הגדים, לשלב תפיסות, לשלב התבוננויות במציאות וליצור איזה מארג, איזה מסגרת, איזה יריעת מחשבה כללית. שיטה, תורת חיים, השקפת עולם. לצורך זה, אז צריך שאם העירייה ארוגה טוב, אז היא ארוגה טוב, אז זה משהו שיטתי, קונסיסטנטי. ומפתחים בזאת איזו השגה שכלית של המציאות. זאת אומרת, תופסים פה את המציאות בצורה שיטתית, קונסיסטנטית, עקבית, בקו מחשבתי אפשר לתפוס את עקרונות המציאות. זה דבר מאוד חשוב, אלה מחשבות מאוד חשובות, הם אלה שבאמת יוצרות את, איך נגיד, עדיפות האחד על פני חברו. זאת אומרת, ככל שנמצא אדם בעל עומק מחשבתי יותר גדול, זאת אומרת, תפיסת עולמו יותר חובקת זרועות עולם, יותר שיטתית, יותר מקיפה, יותר בקו מחשבה אחת, מאחדת חזיונות שונים, אופקים שונים, ויוצרת מארג, מארג שיטתי. ככל שהשיטה הזאת תהיה כזאת, אז אנחנו נקרא לה שיטה עמוקה. ככל שתהיה מקיפה יותר, היא עמוקה יותר, היא שכלית יותר. ובעל שיטה כזאת, בעל מחשבה כזאת, הוא ודאי עדיף מאדם בעל יכולת מחשבתית נמוכה יותר. אז זה דבר מאוד משמעותי בעולם השכל, בעולם המחשבה, בעולם הדעות, האמונות, בעולם הרוח. ויש עוד סוג של מחשבה, והיא אולי עוד גדולה יותר מאשר הסוג הזה שעכשיו אני קורא לו המחשבה הקונספטואלית, המחשבה ההשגתית, המחשבה שעניינה לפתח איזה הגות, איזה שיטה, איזה קו רעיוני שצריך לחבוק בצורה סברתית, בצורה הגיונית, בצורה סיסטמטית את המציאות, ככל שמצליח להצביע על השיטתיות בצורה יותר רצינית, אז ככה הוא יותר רציני. ומכל מקום ישנה את המחשבה האמונית. המחשבה האמונית זה המחשבה השאיפית. זאת אומרת, הבקשה של המחשבה האמונית זה מחשבה שהיא באמת איננה אמורה לנוח על איזה קונספציה ולהצר בה, אלא זו המחשבה שכוללת את כל הקונספציות. זאת אומרת, זו המחשבה המוחלטת, זו המחשבה שטובעת את האלוהות. את האלוהות, זאת אומרת, את האמת המוחלטת, את השלמות המוחלטת, את הטוב המוחלט, את הצדק המוחלט, את היופי המוחלט, את כל הממדים האלה בהתאמתם זה לזה, באחדות האינסופית. והתביעה המחשבתית, ההגותית, שטובעת את זה, היא לעולם לא תנוח על איזה שיטה, כי אחרי שהיא תגיע לשיטה, והיא תגיע לשיטה, כי תביעת השלמות שלה לא תניח לה שלא להגיע לשיטה. כי בלי שיטה זה מה שנקרא מתחת לכל רמה, זה מתחת לשכל. אבל התפיסה האמונית היא לא מתחת לשכל, היא מעל השכל. מעל השכל, זאת אומרת, היא מאמצת את היכולת השכלית, כמו את היכולת המוסרית, כמו את היכולת האסתטית, כמו את היכולת הפסיכולוגית, כמו את סתם את היכולת המנטלית של האדם מבחינה אישיותית מכל צד שיש בו. ואת החברה מכל צד שיש בה, ואת האומה ואת האנושות, על כל פנים את כל משאבי הנפש והרוח והנשמה וכל כוחות החיים, היא מאמצת אותם באופטימום וטובעת מזה עוד יותר. היא תמיד גם תהיה הגורם הביקורתי שלא תנוח על שום קונספציה בתור נקודה זהו, אלא תמיד זה כל קונספציה היא תהיה רק מסד לבירור עוד יותר מקיף, לאמת עוד יותר רדיקלית, לכלליות עוד יותר כללית, לוודאות יותר גבוהה, לאידיאל יותר ניסה, לטוב יותר עדין וכן הלאה. כשהנקודה היא תמיד אל המעבר, שזה מה שנקרא אמונה. זאת אומרת, מה ששואב אליו, שואב את הכל לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למקור הכל, לשלמות שהיא למעלה מכל השלמות שאנחנו סופגים אותה, זו המחשבה יותר עליונה, זו המחשבה שהיא באמת השורש שמחולל את מדיניות המחשבה ומדיניות החיים בכלל לכל אופקיהם כולם. כי באמת לעולם כל עוד אדם נע לאיזה כיוון, נפשי, רוחני, תרבותי, ערכי, מוסרי, מחשבתי, כל הכיוונים כולם שהתרבות האנושית לעולם נעה, זה בגלל שמעבר לסף ההכרה וההשגה ישנה את הכמיהה לאלוקים. כלומר, לאמת, למוחלט, לנשגב, לעליון, לטוב, ליופי, משהו גדול מהחיים. זה מה שמניע את כל החיים. והתוכן הזה, זה ודאי, בוא נגיד, אם השיטה, אם המחשבה הקונספטואלית, היא זאת שעושה את האדם עדיף מזולתו, היא זאת שמהווה את המדד לאיכותו של האדם, איזה אדם הוא רציני ואיזה אדם עוד יותר רציני, אז המחשבה האמונית, שהיא המחשבה השאיפית, שהיא באמת אם כל המחשבות, היא מקור כל המחשבות, היא ודאי שהיא חשובה עוד יותר. היא כל כך חשובה שכל זיקה למחשבה הזו בכל צורה שהיא, ולו בצורה יותר פרימיטיבית ויותר חשוכה ויותר לא מבוררת, היא כבר מכילה בקרבה איזה תחושה אינסטינקטיבית ואיזה ממשק עם הגודל האולטימטיבי, המוחלט, הבלבדי, העליון הזה של המחשבה האמונית כפי שבתארתה. ו איך נגיד, כמו בעולם המציאות, יש סוגים, ויש בתוך הסוגים השונים, אז יש גדלים, למשל, יכול להיות לוויתן קטנצ'יק, אבל הוא יהיה הרבה יותר גדול מכל אחברוש הכי גדול שאתה מכיר. ושאפשר יהיה לדמיין אותו. אז ככה גם בעולם הרוח, יש סוגי מחשבות, המחשבה הכי קטנה מסוג המחשבה האמונית, היא יותר יקרה, יותר חשובה, יותר משמעותית, יותר גדולה מהמחשבה הקונספטואלית היותר מפותחת. אלה שני סוגי מחשבות. זה מחשבה ששואפת למנוחה, לקונספט, להשגה, לנקודה סגורה, וזו מחשבה ששואפת לאלוקים. וממילא היא שוללת את כל המחשבות, שוללת את כל ההשגות, שוללת את כל המושגים, את כל הערכים, אבל מה שהיא שוללת את כל אלה, היא מחוללת אותם, היא מניעה אותם, היא משדרגת אותם, היא מתקנת אותם, היא טובעת מהם את היותר מהם, אז הניצוץ היותר קטן מהמחשבה הגדולה, גם בצורתה יותר עלובה, הוא יקר וקדוש יותר מכל מחשבה מדעית, שיטתית, אשר היא. מכל מקום, הן המחשבה הקונספטואלית, הן המחשבה השאיפית, הן המחשבה המדעית, הן המחשבה האמונית, אלה מחשבות שכליות, הן שייכות אמיתות, ליצירת היחס שלנו לאמת, לאמת או לאמת המדעית, שהיא באה לתאר את המציאות כפי שהיא, וככל שיטת המחשבה היא מתארת בצורה קונסיסטנטית אופקים יותר רחבים, הכללה יותר גדולה, יותר פרטים כלולים בקו המחשבה, כי אז זה תיאור יותר נאמן של המציאות. לכן אנחנו חשים שכשמחשבה כזאת, והיה והיא מקיפה, והיה והיא שיטתית, והיה היא קונסיסטנטית, והיה היא עקרונית, כי אז היא כללית, כלומר היא נותנת את האמת, את האמת המדעית. ומכל מקום, זו אמת מדעית שלעולם היא איננה אמת מוחלטת, כי תמיד יש קונספציה גבוהה ממנה, מקיפה ממנה, שלמה ממנה, תמיד אפשר יהיה לנוע הלאה. והמחשבה השנייה היא נותנת את האמת המוחלטת. זאת אומרת, נותנת את האמת המוחלטת לא בצורה קונספטואלית, אלא בצורה שאיפית, בצורה שמקשרת את כל החיים כולם, את כל ההוויה כולה, את כל התודעה כולה, מכניסה אותה לכלל תנועה, תנועה שהולכת ומשדרגת את הכל, את השכל, את המוסר, את האישיות, את החיים, את האופי, כל מה שיש, וגם את ההרמוניה שבין כל הממדים כולה. והמחשבה הזאת היא ודאי נותנת את האחיזה באמת המוחלטת. לא רק באמת המדעית שהיא לעולם חלקית, אלא באמת האלוקית, שהיא הכלליות המוחלטת. בעומק העניין, גם האמת המדעית יכולה לקבל את ערכה האלוהי במקום שהיא נובעת מהנקודה הענוותנית המוסרית שמבקשת את האמת האלוהית המוחלטת, והיא זאת שדוחפת לאיזה קונספט ברגע נתון, ואדם אוחז בקונספציה שלו כי זה הדבר טוב ביותר שהוא יודע לעשות בשלב זה, ואם אוחז את זה רק בגלל שמה שהוא מבקש, הוא מבקש את האמת, אז כי באמת, אז הוא אוחז באמת והמוחלטת. ואם אחר כך יסתבר לו שהוא צריך להתיר את הקונספט שלו כדי לקשור אותו בצורה מחודשת, אז זה לא אומר שהקשר שלו הראשון לא היה קשור לקרקע האלוהית, זה לא היה קשור לאמת המוחלטת. אדרבה, הנכונות שלו להתיר את הקשר ולצורך נטיעת אוהלו הרוחני במקום מחודש, מתוך קשר מחודש, זה בעצמו עדות שהנקודה שהוא באמת קשור אליה, זה לא היריעה הזו או היריעה הזאת, אלא הקרקע האלוהית שנותנת את הערך למעמדו, למושבו, למקומו, לערכו בחיים. אלה מחשבות עיקריות בין הקונספטואלית, בין האמונית, בין השאיפית. אלה מחשבות עיקריות, הן באמת המחשבות החשובות, כי הן נותנות לנו את האמת, או את האמת המוחלטת, או את האמת המדעית, שגם היא יכולה להיות ביטוי של אמת מוחלטת. וממילא מבטאת איזה ערך מוחלט, לא מצד הקונספציה שבה, אלא מצד שהיא מגלמת מדיניות נפשית אמונית. והיה והיא מגלמת מדיניות נפשית אמונית, אז כאז הערך האמיתי המוחלט מקיף גם אותה. אבל חוץ מהמחשבות העיקריות האלה, הקובעות את חותמן על המציאות במטבע רוחנית של ההשגה השכלית, שני סוגי השגה שכלית, או השגה שכלית מדעית, או השגה שכלית אמונית. אבל מכל מקום, הם חותרים פה עכשיו לאמת, או לאמת המדעית הקונספטואלית, או לאמת הגדולה ממנה, האמת הנשמתית, האמת ההווייתית, האמת החיונית, שהממד הקונספטואלי הוא רק אחד מעבריה, אבל היא מצד עצמה עוד כוללת הרבה יותר מזה. ומכל מקום היא חתומה, גם האמת האמונית חתומה בערך של הצגה שכלית, כי לעולם אתה לא באמת יכול להגיד שאני מאמין אם אתה טיפש, אתה לא מבין על מה אתה מדבר, אתה לא מפעיל את השכל. אני מאוד מאמין, אבל זה לא מוביל אותך לשום שלמות, לא הבנתית, לא שכלית, בקיצור. אז הנעת גלי הכל ותו לא, כי דבר אשר הוא בלא הבנה לא יקרה זה אמונה. וכפי הדעה אשר ידעה הוא תרבה אהבה, היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. כך אומרים המהר"ל והרמב"ם. אז על כן גם האמונה, אין אמונה בלי שכל. כל פנים, אין אמונה באמת בלי שכל, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, בפי ההמונים מושפעי הנצרות, אז יש, אדרבה, אם זה הולך בלי שכל, אז זה יותר אמונה. ככל שיש פחות שכל, כך אתה יותר מאמין. אבל זה לא יהדות. זה רוחות שנמצאות ברחוב, ולפעמים שמים עליהם כיפה יהודית, אבל זה לא. אבל חוץ מהמחשבות העיקריות הקובעות את חותמן על המציאות במטבע הרוחנית של ההשגה השכלית, שהן מאוד חשובות ומאוד נפלאות, אבל לענייננו בסוגיה ההלכתית, אז הן לא רלוונטיות, כי לא הן מקור הקשר, הן לא התשקיף של הקשר ההלכתי שהוא אסור בשבת, ולא המלאכות האלה שהיו נעשות שם במשכן, לא הם אלה שמהם למדנו את איסור כושר ומתיר. הן מאוד חשובות, הן יותר חשובות ממה שנגיע פה למסקנה, סוג המחשבות שמהם למדנו את איסור כושר ומתיר. אבל לענייננו עכשיו הן לא מעניינות אותנו. זאת אומרת, זה לא הסוגיה. הסוגיה מחפשת, סוגיה הלכתית, מחפשת רק מה מקור כושר ומתיר. ויש סוג שלישי של מחשבות, שהוא ייקרא פה בשפת ההגדה, הקשירה של צעדי חילזון. כן. אז ישנן חוץ מהמחשבות העיקריות, החשובות, הגדולות האלה, ישנן אורחות של הרצאה וסגנון. איך להסביר בהרצאה פנימית את הרעיון על פי צבע ידוע לבניין כוח הציור של הדמיון? טועים בני אדם הרבה. דווקא בחברה הם נחשבים לפעמים כנאורים, או הם מחשבים את עצמם כנאורים. אבל בעולם הרוח שלהם, מה שחשוב זה הבירור האקדמי של הדברים, הבירור האינטלקטואלי של הדברים, הבירור המושגי, הבירור האינפורמטיבי, וכן, יכול להיות גם כן הבירור השיטתי, החשיבה הקונסיסטנטית. זה כלול בכלל להתעניינות האקדמית. כמובן, דיברנו מקודם בשבח המחשבה הזאת, זה ודאי מקצוע חשוב מאוד בעולם הרוח, וזה חלק חשוב מאוד מארג העולם הרוחני. ומכל מקום, אדרבה, בשביל באמת להיות קשור במחשבה השכלית העליונה, במחשבה האמונית, זאת שהיא תובעת את השלמות המוחלטת, את השלמות האלוהית, את הכלליות המוחלטת, המחשבה הזאת עצמה, תשומת לב למימד הזה שהוא מקיף מבחינה מסוימת, איך נגיד, הוא גדול יותר מהמחשבה הקודמת, מהמחשבה המדעית, כמו שאינסוף גדול ממספר, ולו הגדול במספרים. וכדי להעלות את המחשבה המדעית לכלל ערך אלוקי, אז ישנה חשיבות בהבחנה, בתודעה של רעיונות או תכנים שהם לא רק ממלאים את הצד האינטלקטואלי האקדמי של האדם, אלא הולכים ויוצרים לו הזדהות נפשית, הזדהות שהיא תלך תאגבד את ההסקים האינטלקטואליים לכלל מרכז כובד ערכי, מה שייעצר את מדיניות החיים. וכשאדם הוא יהיה קשור לא רק באונה האינטלקטואלית שבמוחו לעניין, אלא התוכן האינטלקטואלי יהפוך להיות איך בלשון נגיד הרס"ג, אז הוא קורא לזה ביטוי יפה, הוא קורא לזה חמאת העיון. כאשר חמאת העיון זאת אומרת, המובחר של העיון יהפוך להיות לאיזה כוח שנמסך באישיותו של אדם, הוא מתעכל בכל נטייתו הנפשית, בכל מארג חייו, כי אז הדברים יצאו מכלל אמת אבסטרקטית, אקדמית, לכלל אמת ששואבת אליה את כל כוחות החיים, את כל כוחות הנפש. ואז היא תצא מחד צדדיותה ותעלה על ציר הכלליות האמיתית, הכלליות המוחלטת. ובמסגרת זו ישנם הרבה מאוד דרכים שנצרכים. זאת אומרת, האמת היא שאם אנחנו עסוקים פה עכשיו בהתאחדות המוחלטת עם האמת האינסופית, אז אין ממד שהוא לא נצרך פה. כי אם אנחנו יכולים לעלות על הדעת או להכיר בחיים משהו, איזה כוח נפשי, כוח רוחני, כוח חיוני מכל סוג שהוא, אז גם הוא צריך להיות קשור לתוכן של הכלליות. ואם הוא לא קשור, אז הכלליות איננה כללית, על כל פנים לא כללית באופן מוחלט. ואם התוכן של האמת האלוקית המוחלטת זה הכלליות המוחלטת, אז לא יכול להיות ממד שהוא לא קשור אליה. בין יתר הממדים ישנם תובנות, איך נקרא להם, לפעמים הן באות על ידי הסברה שמעבירה את הרעיון בצורה חווייתית. לפעמים כשאדם קולט את הדברים עד רבה, לא רק זאת אומרת, האמת היא כזאת, ברמח"ל כתוב שמאוד חשוב בעולם הרוח שבן אדם יסגל לעצמו המון סגנונות, כי נפש האדם, ואם לא נפש האדם הפרטית, אבל נפש האדם הכללית, החברתית, הכללית, פרצופיהם שונים ודעותיהם שונות, והמרקמים הנפשיים ורוחניים שלנו הם שונים, והדבר דומה קצת להזנה פיזית, שההזנה הפסיכית ורוחנית היא קורלטיבית לה, היא מקבילה לזה, מקבילה לה. זה לעומת זה עשה אלוקים. המושג, אתם יודעים איך שאנחנו נוהגים להגיד, על טעם וריח אין להתווכח. למה? כי מה שטעים לאימא, למרות שבדרך כלל היא חושבת שזה צריך, היא אומרת, תאכל, זה נורא טעים. אבל זה לא בטוח שזה גם טעים לי. כי היה טעים, תאכלי לבריאות, אבל מה זאת אומרת, תאכל, זה נורא טעים? זה לך זה טעים, לי זה לא טעים. כל פנים, זה לא בטוח שכיוון דחלתי, אז גם לי טעים. כי קיצור, לא מה שאני אוהב, אני אוהב, אני יש לי את האפטיט שלי. כמו שאנחנו מכירים את זה במישור הפיזי, זה נכון גם רוחנית. לא מה שמדליק, לא מה שמסעיר, לא מה שמעורר, לא מה שמחיה, לא מה שמחבר את נימי הנפש העמוקים שלי, בהכרח עושים את זה לך. לפעמים כן, אני יכול להגיד לך, שמע, זה נורא טעים, תטעם, תגיד אם אתה גם חושב כך. ולפעמים אתה יכול להגיד כן, בהחלט. אז זה יכול להיות. אבל אנחנו לא אמורים ליפול מהכיסא אם מישהו יגיד לא, אני לא אוהב את זה. שאני כן אוהב את זה. כך בעולם הרוח, זאת אומרת, בעולם האמיתות העליונות, יש לכל אדם תשלובת נפשית, פנימית, רוחנית, נפשית, נשמתית, ייחודית לו. זה לא בטוח שהיא ייחודית כזאת עד שאין ממשק בין תשלובת הרוח של האחד לחברו. אבל האידנטיות, הזהות, היא ממש לא ודאית. ושוב, אם נמצא התאמה וכמה אנשים מתלהבים מאותו דבר, אנחנו לא מתפלים מזה. ואם נמצא חוסר התאמה וכמה אנשים לא מתלהבים מאותו דבר, גם זה אנחנו לא מתפלים, כי אך טבעי, זו המציאות. ובמסגרת זאת, בעולם האמונה, בעולם הרוח, בעולם התורה, שוב, אם הסוגיה היא איך להניח תפילין, בסדר, זה אולי פשוט יותר. אבל אם אתה צריך לברר לא טכניקות, איך להזיז את הידיים, או איזה מילים להגיד, או מה לעשות בשעת שבע, מתי שמתחילה התפילה, ומה צריך לעשות שם, איפה לפתוח, באיזה עמוד לפתוח, אז זה פה, אתה אומר לכולם אותו דבר, וזה בסדר, זה בעמוד זה וזה, וכולם פותחים, הנה עכשיו, אנחנו לומדים. כולם, הוראה גורפת, עמוד 137, זהו, טוטל. אין יוצא מן הכלל. וזה לא שייך פה בטעם אישי. אבל על מין, כשאנחנו באים פה עכשיו, לא לצדדים מעשים, באים לבנות את האיכות האמונית, הפנימית, שכבר אמרנו, זה בכלל לא עניין קונספטואלי, אלא זה עניין הווייתי, זה עניין אישיותי. אז פה דעותיהם שונות. תאמו וראו כי טוב השם. טוב השם זה עניין לטעימה וראייה. ונעזוב עכשיו את הראייה, כי עליה אני גם יכול להעריך, אבל נסתפק פה עכשיו בטעימה, תאמו. והתאמו, אז תאמו וראו כי טוב השם, אז כל אחד בטעם שלו. אז לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, וצריך לאכול מסולתה דבשה ושמנה של תורה על פי המליצות של פסוקים ודברי חז"ל, והתבשילים והריקום הרוחני הוא שונה מאדם לאדם. על כן לעולם ילמד אדם במקום של בו חפץ ועשה לך רב, והרב שלי זה לא בכך הרב שלך, או לפעמים בכך זה לא הרב שלך, כי פרצופנו שונים ודעותינו שונות, וכל אחד צריך למצוא את האפיק המזין אותו, ולא מכל אדם זוכה אדם ללמוד, אומרים חז"ל. יש אדם, הוא יכול להיות גדול הדור, והוא נפלא והוא ענק, אבל הוא לא רב שלי, כי אותי הוא לא בונה, זה לא טוב. ויכול להיות אדם אחר, ועליי הוא פועל, ועשה לך רב, אבל אין הוראה בתורה שנקראת עשה לך תלמיד, זאת אומרת, או תעשה את עצמך לרב של מישהו. אין מצב שאתה יכול לקוף את עצמך על מישהו, אני רב שלך, אין דבר כזה. כי זה מותנה בסובייקט, זה מותנה, כל אחד הוא צריך למצוא את ההתאמה שלו. ומכל מקום, הרב, שיש כמה שיכולים להתרשם ממנו, והוא טוב להם בתור רב, כדאי, אומר הרמח"ל, שיכיר הרבה סגנונות, הרבה סגנונות של הסברה. כי יש מצב, והוא מסביר, וכמה עיניים מתחילות להיות בורקות בהסכמה כי הבינו, ובמצב הזה לא נפלעתי שיש עיניים שהן לא קולטות. זה לא עשה את זה. ואדם יכול להסביר פעם, יכול להסביר פעמיים, והוא לא מבין. רב טוב זה רב שיכול להסביר את הדברים אחרת. בוא, עכשיו תגיד את הדברים בצורה אחרת לחלוטין. סגנון אחר, שפה אחרת, דוגמאות אחרות. או תסביר את התוכן באופן אחר. יש סיכוי שאם תסביר את זה בתבניות הסברה או בעניינים אחרים, אז זה יפעל. מה שגורם לאחד להבין, לא בהכרח גורם לשני להבין. וגם אם גורם להבין, לא בטוח שזה גורם לו להזדהות נפשית. ולצורך זה, יש צורך בסגנונות. סגנונות הסברה. הסגנונות הן לא בהכרח אמיתות גדולות. הן גם יכולות להיות משלים. והמשלים, יש והמשלים לקוחים מהמציאות, ויש והמשלים והם הזויים לחלוטין, מעולם לא היה דבר כזה. אבל נגיד שיש, לא יודע מה. ואם הסיפור הוא מומצא פה לצורך משל, אז זה בסדר גמור. כי המשל, כל עניינו בא להסביר איזה תוכן באיזה צבע בלשונו של הרב. זה בא, זה לא מעביר פה עכשיו בדיוק את עצם האמת השכלית, אלא זה בא ליצור את ההזדהות הנפשית, לפרוט על איזה נים נפשי שאצל האדם הזה, זה מה שעובד אצלו. זה התדר שלו. והתדרים הם שונים. והנימים הם שונים. וצריך ללמוד לפרוט על כל מיני נימים. וזה רצוי בעולם הרוח. עוד פעם, אם זה עולם המדע, אתה אמור ללמוד מתמטיקה, בקיצור, אתה או שתפתח שכל מתמטי, או שחרם עליך, כי יש פה את הנוסחה, וזהו. עד הבא, אם אתה לא מצליח להבין, אז אולי תעבור לפקולטה אחרת. אבל כי אנחנו לא עוסקים פה עכשיו במדע, אנחנו עוסקים פה עכשיו באמונה, שזה משהו, כמו שאמרנו, הרבה יותר רציני, והרבה יותר עמוק, והרבה יותר מצריך משאבים נפשיים מאשר הרובד החד צדדי, עם כל הכבוד לו, של הצד האינטלקטואלי. שם, אז כן, צריך ליצור גם את ההזדהות הנפשית. ולצורך זה, יש חשיבות במודלים שונים של הסברות. וזה מה שהוא אומר, ישנן אורחות של הרצאה וסגנון. איך להסביר בהרצאה פנימית את הרעיון על ידי צבע ידוע? איך להסביר הרצאה פנימית? אני מבין שהמילה פנימי פה זה נפשי. זאת אומרת, מה שבלשוני יפרוט על הנימה הנפשי, זאת אומרת, יעורר את האדם או יסעיר את נפשו במשמעות חיובית. זאת אומרת, יעורר אותו להזדהות עם התוכן הזה, שהתוכן הזה, הרעיון הזה, יהווה איזה קו ערכי בחייו, יהיה משמעותי לגביו, ולא רק אינפורמציה אינטלקטואלית והשלמה שחלטנית גרדה. אז איך להסביר בהרצאה פנימית? כי אתם מבינים, אני מבין, אני מציע פה את פרשנותי על פי מה שאני מבין, שהמילה פנימי פה זה בניגוד למושג שכלי. שכלי פה זה חיצוני, בטח מדעי. מדעי זה לא פנימי, מדעי זה חיצוני. הוא בא לתאר פה את המציאות, איך נקרא לה בשפה גסה, אובייקטיבית. המציאות as is, המציאות החיצונית, המציאות האובייקטיבית. זה מטרת המדע, לתאר בנוסחאות, בעקרונות, את המציאות האובייקטיבית. אבל הנקודה של המחשבה התורית, האמונית הפנימית, היא באה לפעול לא על אינטראקציה עם המציאות האובייקטיבית בלבד, אלא הרבה יותר מזה, ליצור ממשק עם התובנות, עם ההבנות, ליצור מההבנות תובנות, ומהתובנות תודעות, מהתודעות חמאת עיון ערכית שמניעה את כל עומר החיים של האדם, שזה מה שנקרא אמונה, ולצורך זה יש צורך בהרצאה פנימית. הרצאה שתפעיל את המציאות הסובייקטיבית, לא רק תציג לנגד עיני הרוח את המציאות האובייקטיבית. אז פה יש צורך בהרצאה פנימית, זאת שתפעל על המציאות הפנימית, הנפשית, הערכית, המוסרית, האידיאליסטית של האדם. תפעל את הרעיון, זאת אומרת, תוציא את הרעיון מעקרתו הערכית, ותפרה אותו שיקש שורש באישיות הנפשית, הפסיכית, הרוחנית, ותעצב את מדיניות חייו, כי אז זאת תהיה מחשבה עמוקה, עמוקה, מחשבה אמונית, אמונית. ולצורך זה, ישנם הרבה דרכים, הרבה מניפולציות אפשריות למען המטרה הזאת, ואחת מהן זה הסגנונות, הרצאה בסגנונות שונים, על פי צבע ידוע, לבניין הציון של הדמיון. אז פה, כן, אז צריך לתאר את זה אולי במשלים, בבונדמי, דבר כזה וכזה, ואז זה יגרום להבנה חיה של הדברים יותר. הכוח החובק בקרבו את הדרכה הסגנונית, שהיא רק הסברה שטחית וחיצונית של המושגים. על פניו, הסגנון זה הדבר, הוא לא שכלי, זה לא קשור לשכל, זה קשור ל... כן. איזה אמצעי יסער איזה צדדים בנפש, דמיוניים, שאחר כך יוכלו להתמזג ברבדים האחרים, גם השכליים של הנפש, ולהגיע לאפקט האמוני הבשל. אבל מכל מקום, ממדים כאלה הם גם נצרכים, ועל אף שמאוד מרפרפים, סך הכל. במקום שזה לא תוכן שכלי, זה לא בונה, אני אומר משל, אז משל, כמו שאמרתי, לפעמים יש משל, משל מהחיים, משל ממשי, משל ממקרה שהיה, ויש משל לא היה ולא נברא, משל הוא. לא דובים ולא יער, בתצן השתיים דיבים יער, לא דובים ולא יער. אבל טוב, תשמע, היה דובים ויער. בתצן השתיים דובים ויער, עכשיו תחשוב מה הרעיון שם. אז, ואחרי שתבין את הרעיון, אז לא דובים ולא יער. משל היה. אז אפשר לזרוק את זה, כי אין לזה ערך, זה משהו שטחי מאוד, הדובים והיער הזה. רק מתכוון לעורר איזו הצסה נפשית ביחס לאיזה הגות, לאיזה עניין, לאיזה ערך, לאיזה תוכן אמוני שצריך להיבנות. אחרי שהוא הושג, אז אומרים, לא, זה רק היה משל, זה לא... אז רק הסברה שטחית וחיצונית של המושגים, בניגוד לאמיתות השכליות, שלא לדבר על האמת האמונית, שזה משהו רציני וקבוע ויציב, האידיאל האמוני ולא אמור להשתנות, והשגה השכלית, שם זה ההגד האינטלקטואלי, אז הוא אמור להגיע למשהו נכון, שנתאר את המציאות as is. אז זה משהו עמוק יותר. האמת השכלית היא ודאי עמוקה יותר מאשר הסברות הסגנוניות, שהן שטחיות, שטחית וחיצונית של מושגים. מכל מקום, בו יתגלו לפעמים בסדר תפיסת חלקי הניגודים עצמיים. לפעמים, אני אומר משל, ואחר כך... אפילו באותו סיפור אתה אומר משל ואומר רגע 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 נמשל בקטע הזה לא מתאים למשל. הרבה פעמים יוצא ככה בשירויים אפילו יוצא. הרמב״ם מזכיר את זה ורבי אברהם בן הרמב״ם, אז הוא מסביר את תורת המשלים. הוא מסביר שיש משלים כאלה שהם מתאימים בכל הפרטים, ויש משלים כאלה לא, מראש לא אמורים להתאים בכל הפרטים, רק לאספקט מסוים. ולפעמים אתה ממשיך חזק מדי, אז אתה אומר, אז לפי זה, אז אומר, תפסיק, זה לא קשור, תעזוב את זה. זה לא, זה רק היה משל, לזה כבר זה לא משל טוב. רק הבנת את הקטע הזה של הרעיון, נסתפק בזה. אז לפעמים בסדר, בו יתגלו לפעמים מסדר תפיסת חלקי הניגודים עצמיים. כן, מה אתה אומר? כן, יכול להיות גם במשלי נבואה. הם יכולים להיות, לא, בכל פעם. סיר נפוח אני רואה ופניו בפני צפונה. אני יודע, בסדר, מצפון תפתח הרעה על כל יושבי הארץ. אז מה? אבל הסיר הוא שחור. אז מה נמשל שזה שחור? תעזוב, זה לא משנה. או קיצור, דוגמאות יותר טובות ממה שנתתי פה עכשיו. לכל פנים, זה בדיוק מה שהראשונים מסבירים, שתפעיל את השכל, שאתה שומע משל, אתה צריך להפעיל את השכל, למה הוא רלוונטי, למה הוא לא רלוונטי. וזה כן, גם במשלי הנבואה, לא כל שכן במשלים שאנחנו יוצרים. אז בו יתגלו לפעמים בסדר תפיסת חלקי הניגודים עצמיים, כשם שמזדמנות התאמות, זאת אומרת, לפעמים זה מתאים, לפעמים לא מתאים. אז לפעמים מתאים, אז זה קשור. לפעמים לא מתאים, אז אתה מתיר את הקשר. ככל רוחות הרעיון, ידוע, ככה כשמדברים, מסבירים, אז ידוע, יש מצב שזה מתאים בול, לפעמים לא מתאים. והחילזון העומד לצבוע את הצבע הנרצה, כי אתה בא רק לא לתת את העצם, רק את הצבע החיצוני, שהצבע החיצוני, החילזון הזה, חילזון התחלת, נכון? בתחלת, אז חזרנו מתחלת, דומה לים, שים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אז זה לעומת זה, לעומת זה, לעומת זה. אז זה דומה, 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 דומה. ובאמת, כיסא הכבוד, כיסא הכבוד, זה כבר, איך נגיד? זה האמת האלוקית, כיסא הכבוד זה ההכללה יותר מקיפה של כל היש, ההתגלות האלוקית במציאות זה כיסא הכבוד. אז התחלת, אז זה קצת מזכיר לך את התוכן הכולל של הים, של הרקיע, של כיסא הכבוד. אופס, אתה עולה מהמציאות הקטנה, הצבעונית, משמשת פה את החוש הדמיוני, וזה הולך ויוצר לך ממשק עם ההגות, או מעלה אותך על קו סוף דבר מחשבתי, היותר כולל, כיסא הכבוד. נו, אבל התחלת, אז מה? אז התחלת, זה כיסא הכבוד, הוא יש לו צבע תחלת? נו. זה צבע וזה הכלליות, המכילה את הכל. אבל אסוציאטיבית זה יוצר לך איזה ממשק. אז בעולם הרעיון משתמשים גם בזה. והחילזון עומד לצבוע את הצבע הנרצה, עושה זכר לים ולרקיע ולכיסא הכבוד. ציידיו הם באמת קושרים ומתירים. אתה רוצה לצפוס פה מי זה הציידים, מה הנמשל של הציידים? הם המסבירים שרוצים לתפוס את הצבע הראוי, לצבוע את ההסבר בצבע הראוי, שייתן את האפקטיביות שלו לתלמיד השומע. אז הם רוצים לתפוס פה את הצבע. אז שעסוקים פה בתפיסת צבעים של עולם הרוח, כלומר סגנונות, מודלים של הסברות, שם הקשרים רעיונים שכאלה, יש בהם הקשרים, יש בהם התרת הקשרים, על כל פנים, אלה הם קושרים ומתירים שהיה בבניין בית השכינה. טוב, סיימנו. סוגיה חדשה. אומרת הגמרא, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, המוטה החוט של תפירה בשבת חייב חטאת. טוב, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו נמצאים פה בפרק שביעי, אתם יודעים, פרק שביעי בשבת זה פרק כלל גדול. כלל גדול זה למתת אבות מלאכות בשבת, יש שם את המפרט של למתת אבות מלאכות בשבת. אז פה עסקנו עד עתה במלאכת כושר ומתיר, עכשיו עוד מלאכה, תפירה, התופר. המוטה החוט של תפירה בשבת חייב חטאת, אסור לתפור בשבת. המוטה החוט של תפירה, בגד התפור ועומד, והניח החוט ארוך, ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת, וחוטי התפירה נמשכים, מותח את ראש החוט להדק ולחבר, זוהי תפירה טוב, חייב. אני חושב שהבנתי. נראה איזה שני חלקי הבגד תפורים, וקצת התרפפו, והמותח, ואז זה מחבר. למרות שלא תקעתי מחט ושילבתי אותה, עצם המתיחה זה נקרא תפירה. אומר הרב, אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, המוטה החוט של תפירה בשבת חייב חטאת. תכונת המלאכה איננה תלויה בצורה החיצונית שלה, דהיינו כמה כוח היא צריכה שאדם מוציא עליה עד שתעשה, אלא בתכונתה הפנימית, בצורתה הרוחנית, כלומר באיכות תיקונה והבאתה איזה דבר לידי שכלול. ואף על פי שבכל הדברים, על פי רוב הדברים מורכבים יחד, ומלאכה מביאה איזה דבר לידי שכלול והתקנה, היא גם כן באיזה אופן פעולה מוציאה איזה כוח חשוב מהאדם אל הפועל. למדנו שהרכבה הזאת היא מקרית. ואם מזדמן שהצורה המלאכית, המלאכית, לא יודע איך לקרוא לה, אבל זה במשמעות של מלאכה, הצורה מלאכתית, היינו אומרים בימינו, תעמוד באיזה דבר מפני התקנת תכליתה, וכוח רשום לא נדרש להיות בה עימה להופעתה, לא תרד בשביל כך המלאכה מערכה ושמה, וחיובה לעושה אותה ביום שבת, שהמלאכה האסורה בו, עיקר צד חיובה הוא מפני צורתה הרוחנית של עניין המלאכה. והמוטה החוט של תפירה שהכוח הנדרש על זה, והרגשת הפעולה בכמותה, כעין נחשב, מכל מקום צורה המלאכית, מלאכתית, היינו אומרים, שלמה בזה. בהתקנת שכלול הבגד המתפרד לחלקיו בהיעדר מתיחתו של החוט, ובזה בשבת חייב חטאת. מה אני אגיד לכם? הפסקה הזאת נראית לי מוזרה, כי היא ממש פסקה הלכתית גמורה, וזה גם הסברה הלכתית גמורה. זאת אומרת, זה דבר כזה צריך להגיד בשיעור בהלוכה. זה לא אגדה פה. זה סברה שאומרים בישיבה, שלומדים שבת. אפשר וראוי ככה להתחיל את מסכת שבת. אתם יודעים, הגמרא מתחילה מיציאות השבת, הגמרא בשבת מתחילה מיציאות השבת, 2-4 בפנים, 2-4 בחוץ. והיו כבר ששאלו, הלו מלאכת הוצאה זה המלאכה האחרונה שבלמת את אבות מלאכות, והיא גם נקראת מלאכה גרועה. ולמה דווקא בא פותחת מסכת שבת? שאלה. זה שאלה, לא, זו שאלה בראשוני. אבל גם בגמרא, הגמרא שואלת מה זה מלאכה בשבת. ואז היא אומרת, איך הדעה במשכן חשיבה, איך זה לא במשכן, לא בחשיבה. אבל כל פנים, מבחינה עקרונית, סתם, למה מסכת שבת מתחילה מהמלאכה הגרועה והמלאכה האחרונה והמלאכה... ועל השאלה הזאת, תיקחו פה את מה שהרב כותב, יש לכם תשובה נפלאה. כי אדרבה, בא המסכת, בא רבנו הקדוש, רבי, לקבע בנו בראש ובראשונה את תודעת מהי מלאכה בשבת. ושוב, זוהי סוגיה, אני עכשיו מדבר לכם, ככה מדברים בשיעור בהלוכה, שיעור בגמרא, ככה. זו שאלה בלמדנות גמרתית, ותשובה בלמדנות גמרתית. כי בא עורך המשנה, רבנו הקדוש, רצה לקבע בך את קודם כל תודעת או תובנת, הבנת המושג מלאכה. מה עושה מלאכה למלאכה? כי ישנה תפיסה המונית, מה זה מלאכה? אם אתה מרים משקלות עד שאתה מזיע כל כולך, אתה מחלל שבת. כי אתה עובד בשבת, מה זה? אתה קורא את עצמך בשבת. אבל לא שבאמת ראוי לעשות דבר כזה בשבת, אבל לא מביאים על זה חטאת. בוא נגיד, בגדול לא עשה את זה תורה, אבל אתה עובד קשה, התאמצת. זה בכלל לא קשור למלאכת שבת. אלא אדרבה, אם אתה הולך עם ממחטה בכיס שלך, ואתה יוצא מפתח ביתך לרשות הרבים במקום שאין עירוב, על זה אתה בעדים והתראה אתה חייב מיתה. ובלי עדים והתראה אתה חייב, אם זה היה זדונו, אם זה היה בזדון, קראת, שגגתו, חטאת, סוף העולם בקיצור. כי המלאכה היא איננה נערכת על פי המאמץ הפיזי והטכני שצריך לעשות אותה, ובדיוק מה שהרב מסביר פה. אני מבין שהבנו בגדול כולנו מה שהוא אומר גם לפני שקראנו את זה קריאה מעיינת, אבל תכונת המלאכה איננה תלויה בצורה החיצונית שלה. דהיינו כמה כוח היא צריכה שיהיה אדם מוציא עליה עד שתעשה. האינדיקציה למלאכה זה לא האנרגיות שאתה מוציא עליהן. אם אתה מוציא הרבה אנרגיות, וואו, זה מלאכה כבדה. קצת אנרגיות זה לא כל כך מלאכה. ממש לא, לא קשור בכלל. אלא המלאכה היא מקבלת הגדרה, שוב, איך הדעה ובמשכן חשיבה. מה שחשוב במשכן כמלאכה זה במסגרת בניית השכינה, בניין השכינה, בניין הרוח, בניין הערכים, בניין הקדושה, החשבונות הם שונים. מה חשוב במשכן למלאכה, זה מלאכה. ומה שחשוב לא במשכן, זה יכול להיות מלאכה לא במשכן, אבל זה לא מלאכת שבת. דהיינו, כמה כוח היא מצריכה שידה מוציאה עליה עד שתעשה, אלא בתכונתה הפנימית. כלומר, בצורתה הרוחנית, כלומר, באיכות תיקונה, והבאתה איזה דבר לידי שכלול. הנה, והרב נתן לנו פה הגדרה של המושג מלאכה. ושוב, זה הגדרה, זה לא הגדרה אגדתית, זה הגדרה הלכתית. והגדרה הלכתית, מה זה מלאכה? פעולה שמתקנת ומביאה איזה דבר לידי שכלול. כל פעולה שמתקנת ומשכללת איזה דבר, מקום שיש שם פעולה, וזה מתקן ומשכלל איזה דבר, אז בזאת זה מוגדר כמלאכה. לא שומע? כן, זה תלוי במשכן, חבדיה במשכן חשיבה, אבל זה כנראה המחנה המשותף של כל המלאכות של המשכן, שיש בהם איזה תיקון ושכלול. אתה יכול לשאול, במה? ביחס למשכן. אבל לכל פנים, יכול להיות שאולי בחיים החילוניים זה לא תיקון ושכלול, אבל אם פה זה יהיה תיקון ושכלול, אז זה מלאכה. והעיקר, זה לא תלוי באנרגיה, זה תלוי באיכות. ואף על פי שבכל הדברים, על פי רוב הדברים מורכבים יחד, באמת גם במלאכת המשכן, אז זה מה שהזכרתי, המלאכה הראשונה שהמסכת דנה בה זה מלאכת הוצאה. וזה באמת, אתה לא משקיע כלום ואתה יכול לעבור על זה. אבל חרישה והצתת אש ומבעיר וצד ובונה, בקיצור, יש... בדרך כלל, כן, על פי רוב המלאכות, אז גם צריכות אנרגיות, צריכות השקעה. זה נכון, שעל פי רוב, אז רוב המלאכות, שגם מילה מתת עבוד מלאכות, אז רוב המלאכות הן גם כן, יש בהן גם כן הוצאת אנרגיות. רק זה בעצמו מה שבא, בא פה הרבי זוט, רבר טוביה, בא להעמיד אותך עליו. אני אומר מה שהוא בא להעמיד אותך עליו, זה גם הסיבה ש... רבנו הקדוש בא להעמיד אותך עליו בתחילת המסכת, שם בקביעת המשנה על, על מלאכת הוצאה, שבזה הוא פתח את, את סוגיות המסכת. כי זה בא להעמיד אותך על זה שאל תטעה, כי אתה יכול בקלות לטעות ולחשוב שתנאי במלאכה זה האנרגיה שאתה מוציא, כי רוב המלאכות הם אומנם כאלה. אז אל תטעה, כי זה נכון שהרבה פעמים זה בא ביחד. אבל אף על פי שבכל הדברים שעל פי שבכל הדברים על פי רוב הדברים מורכבים יחד ומלאכה מביאה איזה דבר לידי שכלול והתקנה שזו הגדרת המלאכה מבחינה הלכתית היא גם כן באיזה אופן פעולה מוציאה איזה כוח חשוב מהאדם אל הפועל זאת אומרת משהו שהוא מוציא ממך איזה כוח נפשי כוח אנרגיה מוציא ממך מן הכוח אל הפועל מכל מקום למדנו שהרכבה הזאת היא מקרית זה שזה תמיד בא, על פי רוב זה בא ביחד, זה לא עצמי. היית תועל לסבור שזה עצמי, ובא התורה פה, בא רב זוטרה, בר טוביה ללמד אותך, אל תקדש, אל תקשר את זה. זה שברוב המקרים זה באמת בא ביחד, זה במקרה. כי לא זה מה שעושה את המלאכה. לא האנרגיה והוצאת הכוח הרציני מנפשיך, מן הכוח אל הפועל, לא זה הנקודה שעושה פה המלאכה. כי יש מצבים, ואם יזדמן שהצורה המלאכית, מלאכתית, תעמוד באיזה דבר מפני התקנת החליטה, וכוח רשום לא יהיה נדרש להיות בה עם מה להופעתה, אז אל תגיד, עשיתי את זה בלי בעיה. פעם היה קשה להדליק אש בשבת, כי היה צריך לחכך עצים, ועד שתוציא, היית מזיע הרבה. כיום, אתה במבט יכול להדליק אור. זה כך, נדלק האור. אז זה לא אסור. זה אסור, לא קשור. אז לא בגלל שכוח רשום לא יהיה נדרש להיות באימה להופעתה, לא תרד בשביל כך המלאכה מערכה או שמה. זה לא תלוי במאמץ הפיזי שלך. וחיובה לעושה אותה ביום שבת קודש, שהמלאכה אסורה בו. עיקר צד חיובה הוא מפני צורתה הרוחנית. אל תשקול אותה בהערכה פיזית אלא תבדוק את ערכה הרוחנית של עניין המלאכה ועל כן דוגמה משהו אתה לא עושה כלום אפילו לא נעצת מחת זה נקרא תפירה רק מתחתי פה את החוט הוא כבר היה במקום הכל היה מתחת את החוט על ידי זה תיקנת פה הבגד לא, התפר שהיה תפור לא היה מתוח מתחת זה נקרא לתפור אבל לא עשיתי כלום חטאת אתה חייב. והמוטה החוט של תפירה שהכוח הנדרש על זה והרגשת הפעולה בכמותה כעין נחשה, מכל מקום הצורה המלאכית, המלאכתית, שלמה בזה. בהתקנת שכלול הבגד המתפרד בחלקיו, בהיעדר מתיחתו של החוט, ובזה בשבת חייב חטאת. טוב, שלום רב.